ואז תעמד.
זהו.
השאלה קונים לגיהנום, ובו ספדים לגיהנום. למה, מה הסדר הזה של אז פנים לגיהנום ובו שפנים לגן עדן? אתה אומר, אז פנים זה אדם שהוא נמצא באיזה מדרגה, שלמות של שבוע שעבר. אז פנים זה אדם שנמצא באיזה מדרגה, והוא כל כך מתעקש על המדרגה שלו, הוא לא מוכן לפגוש שום דבר שמעליו. כי אתה אומר, הוא אז פנים. זאת אומרת, אתה אומר, לא רק אדם שנמצא במדרגה, ובסדר, הוא שקוע במדרגה שלו, זה לא מעניין אותו איזה משהו. לא, אתה אומר, אז פנים הכוונה, הוא שקוע והוא נמצא איזה מדרגה. וכשאם אתה מנסה להפגיש אותו עם מדרגה שמעליו, אז הוא במלחמה נגד המדרגה הזאת. זה בדיוק הנקודה שאתה אומר שהוא אז פנים. הוא לא מוכן שיהיה שום דבר שחורג מתוך הגבולות גזרה שהוא הציב לעצמו. כי זה מדרגת האז. נכון, זאת אומרת שאתה אומר, עזות פנים. בושת פנים לגן עדן, כי אתה אומר, בעבור תאיר אתה אומר, תכן לבלתי תחיתה וזו בושה. זה במתן תורה נאמר. כי היה מסורת אומר, במתן תורה הוא פגש מדרגה גדולה שהיא הרבה מעליו. ואתה אומר, הבושת פנים זה בעצם הנכונות להיפתח אל מדרגות כאלה שהן הרבה מעליי. אז המדרגה היא מעליי ואני לא שמה. אני לא שמה במדרגה הזאת. אז או שאני מרגיש מהמדרגה הזאת שמעלה אני מרגיש איום, ואני חייב ללחם בה, כי אני לא יכול שהיא תהיה מעליי. זה אז פנים. הבושת פנים הוא בדיוק הפוך. הכוונה, הוא פגש מדרגה שמעליו. הוא מאוד שמח. הבושת פנים זה לא צד של חולשה. זה לא המדרגה הזאת שלא הביישן למד. בושת פנים זה צד שאתה אומר, יש לו בושה, הכוונה היא, יש לו קבלה, נמיכות בפני המדרגה שהוא פוגש עם מעליו, שהוא מכיר את מדרגתו, מכיר את המדרגה שמעליו, ומשתוקק על המדרגה שמעליו לפגוש אותה. אז בוש פנים לגן עדן. כלומר, אדם כזה שהוא יש לו בוש פנים, אז הוא מחובר למדרגה הכי נעלה של המציאות, של עין אורת האלוקים זולתך, של בוש פנים לגן עדן. מה זה? הזאת הטובה.
הזאת
לנמר, זה הזאת הטובה. זה מה שהזכרנו, נכון? שבמצוות ראי הרב אומר, של הרב מקשה את הקושייה הזאת. הרב אומר, מצאנו, ואז כנמר, מצאנו אז פנים לגיהנום, מצאנו לא בישן למד, מצאנו בושת פנים לגן עדן. שתי מימות ששתי מפוחות. אז פנים לגיהנום, ואז כנמר. האם לא בישן למד זה שלילה, או בושת פנים לגן עדן? אמר הרב שזה מאוד מאוד מתויק בלשון חז"ל, מה פנימי מה חיצוני. כלומר, אז פנים הכוונה היא שהעזות היא פנימית לו. וכשהעזות היא פנימית לו, זה לא טוב. צריך את זה אז כאן אומר, לא אז פנים. נשלים רגע את הצד שני, אחרי זה נחזור לצד הזה. בוש פנים לגן עדן. הבושה היא צריכה להיות בושה פנימית, רוחנית יותר. אבל אם זה בישן, זה רק חיצוני, זה לא הבישן למד. הסבר. אז פנים, אתם זוכרים דרוש תולדות, זה ממש מתחבר לדרוש תולדות. אז פנים הכוונה היא, אם העזות זה המידה הכי פנימית שלך, זה לא טוב. המידה הפנימית צריכה להיות בושת פנים. כלומר, העמידה בפני מדרגה גבוהה,
כל כל יעקב כזה כאילו
מנהב. לא, עכשיו לא נקודה כל כל יעקב של תפילה לזה, אלא בושת פנים הכוונה היא, עמידה בפני מדרגה מאוד גבוהה, ושיש לאדם בושה פנימית, שאתה אומר, אני רוצה להיות שייך למדרגה הזאת, היא הרבה יותר גבוהה ממני. היא הרבה יותר עליונה ממני. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו את התורה, שיני אנוכי ועליך בהבנן וכו', ועבור תהיה יראתו על פניכם. אומרים חז"ל בנדורי, מה זה נקרא יראה שהיא על הפנים? זה מדרגת הבושה. כלומר, אני בא אליך בהבנן לפגוש את המדרגה הכי עליונה, ועבור תהיה אותו בניכם, יהיה בושה. כלומר, המציאות יש לה סדר כזה שהיא תופסת פרופורציה, איפה היא נמצאת, ואיפה המדרגה של נבואת משה רבנו, של הספקלה רמנימה, איפה זה נמצא. זה בושה, זה בושת פנים, בושה פנימית. אל תהיה לו הביישן חיצוני. הפוך, בצד החיצוני, תהיה אז כאן אמר, לכבוש את המדרגות החדשות, לכבוש את המדרגות החדשות. מתוך בושת הפנים, זה לא בושת פנים שהיא מחדישה. זה בושת פנים שהיא אומרת לאדם, כן, תראה איזה משימות גדולות יש קדימה, בוא נהיה אז כאן אמר לכבוש את המשימות הגדולות. אז בסדר הזה שאתה אומר, אז פנים הוא לגיהנום. כלומר, אז פנים, וזה אני מחבר רגע עם יוון, שזה מה שאומר, הם הולכים לכבוש את הכל. כוונה, זה מציאות כזאת של חוכמה, שהמלכות השלישית שייכת לחוכמה. אתה אומר, אין, לא יהיה משהו יותר מהחוכמה שלנו. לא יכול להיות משהו יותר מהחוכמה שלנו. הגענו עכשיו לפסגה של המציאות, פסגה של העולם. ונסיף את זה למה שהרמב"ם מזכיר, שבאמת יכול להיות שמצד מדרגת השכל האנושי, אז הרמב"ם אומר, אריסטו הגיע לשלמות מאוד גדולה של השכל האנושי. בסדר, כל זה של מדרגת השכל האנושי. אבל אם מה שהרמב"ם הזכיר לנו למעלה, מה שלמדנו פעם קודם וקודם, שהרמב"ם אומר, כן, זה שכל אנושי, אבל הם נלחמים בשכל האלוקי, אז יש פה סדר מאוד מופלא שאתה אומר, אין, הם נלחמים בעוז ובגבורה. זה לא יכול להיות שיהיה משהו שזה יותר עליון ממדרגתם. אז אז פנים, כל מדרגה שהוא פוגש יותר ממנו, הוא חייב להילחם בה. כי אם יש משהו יותר ממנו, זה שובר לו את הכל. הוא חייב אז פנים לכפור בזה שיש מדרגה שמעליו. וזה כל מהותו שייכת על הדבר הזה. כי אם יש משהו שמעליו, זה מפרק אותו. מה זה?
איך זה מגיע לצורת הבא?
זה אז כאן אמר. כלומר, בושת פנים פנימית, שמתגלה באז כנמר חיצוני. כלומר, בושת פנים פנימית שאומרת, יש פה עכשיו מסלול ארוך, שהוא מאוד גדול, הרבה מעליי. ואני, ואז כנמר, אני פורץ את הגבול. מתוך הבושה אני פורץ את הגבול. הוא עולה ממדרגה למדרגה, למדרגה למדרגה. אז יש סדר כזה, שמה שבעצם אמרה לזה, שאני משלים עם פעם קודמת, שהרמב"ם אומר, יש לנו סדר כזה שהיוונים מלכו ליחם בכל העולם. תעשו עכשיו לכבוש את כל העולם בחוכמתן. להביא פה בעולם איזה משהו כזה שאתה אומר, זה פסגת השכל האנושי, אין למעלה מזה. אין למעלה מזה. אז אלכסנדר מוקדון הוא התחיל בכיבושים מאוד רחבים, וזה סדר כזה שכש... ובמיוחד כשהוא בא לישראל, אז זה מה שבזה דיברנו גם פעם קודם, אני יכול לשמר על אמר, כל מלכות, תראה איפה הייתה נקודה של המלחמה. כי לפעמים הייתה הנקודה של המלחמה שלטון, לפעמים הייתה הנקודה של המלחמה כסף, רצון לבלוע את הכל וכו', והנקודה של מלחמת ישראל ויוון זה סדר כזה של מעלת החוכמה. או ליתר דיוק, מה שאנחנו אומרים, מעלת החוכמה האלוקית. כלומר שמדרגת החוכמה היא מלחמת במדרגת החוכמה האלוקית, היא לא מוכנה שיהיה סדר כזה של מדרגת החוכמה האלוקית. וזה השורש של המלחמה, אז אני מצטרף רק את האז ואת האז פנים. אנחנו ראינו עד בעצם עד י"ח, נכון? אחרי ישמעאל, נכון? כי כתב מה אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לעשות עוד השלמה קצרה בי"ח, כי אחר כך נדמה לי שיש איזו סתירה בין י"ח לבין י"ט שצריך לבאר אותה. כלומר, מה כוונתי? בי"ח כתוב במהר"ל, יסוד גדול שהמהר"ל תמיד חוזר אליו, שהמהר"ל אומר שיש מעלות בחיה על פני אדם, וארבע מלכויות נראו בחלום של דניאל בתור חיות. יש מעלות לחיה, יש לה מעלות לחיה על אדם, חיה רצה יותר מהר, חיה יותר יודעת לשרוד, חיה יותר זה. זה מעלות שיש לחיה על אדם. אל האדם מצד המדרגה השכלית שבו, נכון? מצד המדרגה השכלית שבו, אז הוא יודע להתעלות על החיות, אז הוא יודע לרוץ יותר מהר מהנמר, ולהיות יותר גיבור ויותר חזק מהאריה, ויודע לתואר מצד המדרגה השכלית שבו, שיכולה לפתח דברים שבהם השכל מתעלה על מדרגת האדם. אבל החיה שייכת אל הצדדים הגשמיים. והמהר"ל אומר פה, איך אנחנו... המהר"ל אומר... מה זה? הוא אומר, ולכך אין למעלת ישראל שהיא מעלה אלוקית הקדושה קץ ותכלית, רק כאשר הגשמי גובר על השכל, יש ביטול על השכל. כאשר דבר זה ידוע, מכל אני קורא בי"ח, בסוף העמודה השמאלית של י"ח. מכל מקום, הגשמי מצד עצמו יש לו קץ וגבול כמו שאמרנו, וכאשר יש ביטול הגשמי, אז אין מעכב ומבטל על השכלי הנבדל, והשכל נשאר בלבד כאשר פס אותם כוחות הגוף, כמו לעת זקנה, שהגשמי, תפיסה הגופנית היא מסתלקת, ואז נשאר כוח השכל, וכך בוודאי הכוח של ארבע מלכויות יסתלק, ואז מדרגת העולם תהיה מעלה עליונה. אז אומר לנו המהר"ל פה, גדר הגשמי, זה כתוב המהר"ל גם בתפארת, גם בגבורות, גם בנצח הכתרסל הסינר, המהר"ל אומר תמיד, גדר הגשמי, הזכרנו גם למעלה, אני חושב, גדר הגשמי אומר המהר"ל זה דבר שיש לו גבול. מה זה? עם ארבע צדדים. אבל המהר"ל תמיד אומר, זה מזכיר את המשל הזה של של עמוד העבודה. עמוד העבודה, ספר של רב ברוך מקוסוב. הרב טאו היה אומר לקרוא את ההקדמה שלו, יש לה הקדמה ארוכה מאוד, כל איזה הקדמות לחוכמת האמת, הרב טאו היה אומר, זה מצד ללמד מופשטות המחשבה. יש שם הרבה דברים שהופכים את האדם להיות באמת יותר רוחני, יותר מחשבה מופשטת. אז הוא אומר שם, תיקח בלון, תיקח בלון, תנפח אותו באוויר, אחר כך תסגור את הבלון, אחר כך תקבצץ את הבלון, הוא יתפוצץ, נכון? למה הוא יתפוצץ? כי אתה אומר, האוויר הוא תופס נפח, נכון? האוויר תופס נפח. עכשיו, כשאתה מקבץ את הבלון יותר מדי, אז אין מקום לאוויר, נכון? רבי אברהם, חשבת פעם על הבלון מתפוצץ?
כן.
נכון, אין בלון מקום לאוויר, אז האוויר מתפוצץ. למה הוא אומר את התרגיל הזה? כי הוא רוצה לומר, הוא אומר, אתה יודע לך, הרבה אנשים, הוא חי בתקופת החסידות, החסידים מאוד מאוד רוצים לצרף אותו אליהם, הוא לא רוצה לצרף לחסידות. הוא לא רוצה, הוא חושש מזה, הוא לא רוצה לצרף, אבל מאוד מאוד, כל תלמידי הבש רצו לצרף אותו אליהם, הוא לא רוצה. ולכן יש לו כאלה מחשבות רוחניות מאוד מופשטות. הוא אומר, אני כל הזמן מדבר עם...
קצת בלטני
כאילו? כן, אפילו קצת יותר מוקדם. לא קצת בלטני. אז הוא אומר, אם אדם, אומר, הייתי שואל אנשים, מה זה דבר רוחני? אז הם אומרים לי, הנה, כמו אוויר, אוויר זה רוח. הוא אומר, מה פתאום? אוויר זה לא רוח. אוויר זה גשם. אוויר זה משהו מגושם גמור. נכון שזה שקוף ואתה לא רואה, אתה לא רואה את האוויר. אבל אוויר זה מולקולה שיש לה אורך, רוחב, גובה. זה דבר מוחש. רוח זה דבר שהוא שייך למדרגה כזאת שמבדלת מגבולות החומר. וגבולות החומר זה דבר שיש לו אורך, רוחב, גובה. זה כתוב במערב הרבה פעמים. רק צריך לשים לב, זה כתוב במערב. גם תפל גם גבוהות, גם בנצח.
זה אצלנו מביא כאילו הדרגה, שהרוח מוצאת על החושך,
שהוא מדבר. טוב, מדרגות מדרגות. השאלה יש שם, גם צריך להבין. אז מה הוא מתכוון? מה זה נקרא החושך?
אבל יש לי שברים
שנשמת לרבן זה משהו אחר? לא קשור. זה איבר גופני. כדי שהנשמה תחיה את הגוף, צריך שיהיה כלי שיכול להכיל את הנשמה. אם אדם אין לו לב, אם אדם אין לו מוח, הנשמה לא נעדרת. הנשמה רק לא יכולה להופיע בתוך כלי כזה, שאין לו טעמה מבחינה גופנית, הוא לא כלי שלם. לא, אבל מה אני רוצה לקחת מכל זה? אומר המהר"ל, כיוון שכך, וארבע מלכויות הן שייכות אל דמות אדם, אל החיה, וישראל שייכים אל השכל הנבדל, כי זה שוב, אנחנו חשבון לשכל האלוקי, וארבע אומות שייכות אל מדרגת חיה, לכן אומר המהר"ל, הן נופלות מעצמן. מעצמם הן מתקלות, כי כל דבר שיש לו קצה וגבול, מעצמו הוא מתקלה. זה השתי שורות האחרונות אצלי בעמוד י"ח, הוא אומר, הגשם מצד עצמו יש לו קצה וגבול, כמו שאמרנו. לכאורה זה ממש סותר את מה שאנחנו מתחילים היום, מה שהוא מביא את הנבואה של פרק ב' של דניאל, שהוא רואה את ארבע מלכויות, וזה נבוכדנצר, נכון? רואה את ארבע מלכויות, זה החלום של נבוכדנצר, והראש של זהב, והזרועות והידיים של כסף, וזה של נחש של נחושת, ולמטה אבן וברזל, ואז עד שיש חרס וברזל, עד שבאה האבן, והאבן מנפצת את החרס ואת הברזל, וכולי.
זה לא בראש?
מה זה? לא. האבן מנפצת את המלכות הרביעית התחתונה, וכשהיא מנפצת את המלכות הרביעית התחתונה, הכל מתנפץ יחד איתה. היא מנפצת את המלכות הרביעית התחתונה של הברזל ושל החרס.
זה כתוב
הכל בחלום. וכשהיא מתנפץ הברזל והחרס, אז גם הזהב, הכסף והנחושת, גם הם הכל מתפרקים. שזה קשור למה שהזכרנו כבר, ונזכיר עוד יותר שהמלכות הרביעית היא כוללת את הכל, ומצד שהאבן מנפץ את המלכות הרביעית, יכול להיות שזה גם מי להכל מתנפץ, זה לא ממש כתוב המהר"ל, אבל זה. אבל זה אומר המהר"ל, אז יש לך אבן, אז המהר"ל קודם כל הסביר לנו שהאבן, אבן זה שייך למציאות הזאת של תלמיד חכם, שאמר המהר"ל, אבן זה יותר שייך נגיד אצלנו כמו סלעים, וזה, שאתה אומר הוא פועל ולא נפעל. ותלמיד חכם אומר המהר"ל, השכל זהו תמיד במדרגה של פועל ולא נפעל. הסבר של הדבר הזה, זה חשוב, הדבר הזה מאוד. אומר המהר"ל, מי שיסתכל טוב גם בנתיב התורה, גם בתפארת, אומר המהר"ל, אם אתה מתבונן בשכל של האדם, מצד היותו תלמיד חכם, מצד היותו בעל מחשבות רוחניות, השכל הוא פועל ולא נפעל. כלומר, הכוונה היא המחשבות הרוחניות שבו הם היו צריכים להישאר על עומדם כמו שהם וכו'. השכל הזה מחובר לגוף. הגוף הוא נפעל, כי הגוף הוא מתרגש, הגוף הוא מתפעל, הגוף רעב, הגוף עצבני, הנטיות הנפשיות, הנמוכות, אין זה, אז בגלל זה הם, אם הוא מסתלק חוכמתו, אם הוא כועס חוכמתו מסתלקת ממנו. כי הוא הכלי שלו, הגוף שלו, הוא כבר לא ראוי לקבל את מדרגת החוכמה, אבל החוכמה מצד עצמה היא פועלת ולא נפעלת. ותלמיד חכם צריך להיות רואה ואינו נראה, זאת אומרת הוא פועל והוא לא נפעל, ותלמיד חכם הוא לא יכול, אסור לו לכעוס. אם אתה כועס, סימן שחוכמתך שייכת אל הצדדים החומריים של החיים, אתה מחובר לכל הצדדים החומריים, ואז זה סימן שאתה כועס, אתה כועס, אז אתה לא יכול לכעוס בחוכמה מופשטת. לכן על זה הדרך תפארת ישראל, וגם בעיקר נתיב התורה חורז את הדבר הזה. אומר המהר"ל, האבן הזאת שהיא הורסת את ארבע מלכויות, זה המציאות הזאת של הכוח השכלי, שהכוח השכלי מצד עצמו הוא פועל ולא נפעל. מצד עצמו הוא פועל ולא נפעל.
למה מכעס? כל התפעלות...
נכון, כל התפעלות... לא, כי יכול להיות שהשמחה, השאלה אם זה שמחת השכל או שמחת הגוף. אם הוא שמח בדברי תורה, זה שמחת השכל. אם הוא שמח כי יש עוגה, זה שמחת הגוף. זה שתי סוגי שמחות. שמחה טבעית, שמחה
שכל. הגוף כל הזמן מתפעלויות, לא?
הגוף כל הזמן מתפעלויות. והתלמיד חכם, זה מדרגות מדרגות, נכון? והתלמיד חכם הוא כל הזמן צריך להקפיד בעצמו, שכל ההתפעלויות של הגוף לא יפעלו על השכל. לא יפעלו על השכל. אומר המהר"ל, גם ביחס אל המציאות העולמית זה ככה. באה עבד שהיא פועלת, היא הורסת ארבע מלכויות, והיא הכוח השכלי, יש בכוחו להילחם בארבע מלכויות ולבטל אותן. אז משם רואה אבן ישראל, אז אומר המהר"ל, יש למלכויות האלה את כוח הממשלה, זה מה שהסברנו למעלה בהרחבה שכל ארבע מלכויות שאנחנו שייכים אל מדרגת כוח הממשלה, ויעקב שהוא אבן ישראל, אומר המהר"ל, מכוח מעלתו הקדושה, הוא שייך אל סדר כזה שהוא מבטל את מעלת המלכויות. יעקב נקרא אבן ישראל. אז יעקב, טוב בפרשיות של יעקב, אז רק נזכיר, יש, אומר המהר"ל, יעקב אבינו לא מת. למה לא מת? כי יעקב אבינו הוא הקו האמצעי. קו האמצעי איתה. הקו האמצעי אומר המהר"ל שהוא לא נוטה לימין ולשמאל, הוא שייך אל הסדר של השלמות של המציאות. שעולה עד למעלה ויורד עד למטה. הקו האמצעי. יעקב ושתיים יושב אוהלים, יושב גם אוהל אברהם וגם אוהל יצחק, מחבר את שניהם ביחד, והקו האמצעי הזה שנרד, מה זה?
יושב אוהלים זה על זה.
אוהל אברהם ואוהל יצחק, כן. והוא הקו האמצעי, הכוונה אומר המהר"ל הרי בתפארת נכון, שהאמצעיות זה הכוונה היא הכללות. האמצעי זה כמו... דרך, כן, כמו דרך האמצע של הרמב״ם, נכון? דרך האמצע של הרמב״ם זה הריקושי החמורה, דרך האמצע, כי אם אתה לומד דרך האמצע כפשוטו, זה מאוד קשה. אתה אומר, אחד הוא עצבני, הרבה, אחד הוא עצבני קצת. אתה תהיה עצבני באמצע. כן, לא זה, אני אומר את העיקרון, נכון? זאת אומרת, אחד הוא תאוותן, אחד תהיה תאוותן. האמצע, מדבר גם ברמה עצמו, זה לא נקודה כמותית. האמצע זה נקודה איכותית. כלומר, האדם בעצם הוא שייך לסדר כזה, שכשהוא רוצה הוא משתמש במיטת הכעס, כשהוא רוצה הוא משתמש בדת השיפלות, אבל הוא לא נמצא לא פה ולא שם. הוא נמצא בשורש של שתי המידות כאחת. ולכן הוא יכול להשתמש גם בזה וגם בזה. וכן על זה הדרך בכל המידות כולם. כשלהיות שייך בדרך האמצע, זאת אומרת להכיל את שתי הקצוות. איך אפשר להכיל את שתי הקצוות? להכיל את שתי הקצוות נמצאים רק כששייכים אל השורש. אומר המהר"ל גם חידושי אגדות תפארת, גם חידושי... יעקב אבינו לא מת, הוא שייך אל קו האמצעי. המציאות הזאת של השלמות של קו האמצעי, זאת אומרת לא למטות לאחד מהקצוות, כי כל אחד מהקצוות הוא מוגבל. הקו האמצעי זה לא שהוא רק מכניס שתי דברים, אלא הקו האמצעי זה מדרגה של קו שלא מוגבל. המדרגה הזאת של הקו שלא מוגבל. לכן קו התפארת אומר המהר"ל, הוא עולה עד למעלה, והתפארת עולה עד לכתר העליון, ויורדת עד למטה, עד לתוך כל המציאות הממשית וכו'. זה הסדר הזה של יעקב אבינו לא מת. לכן יעקב אבינו הוא זה שמנצח את המלכויות, בכוח מדרגת יעקב, משם רואה אבן ישראל. תבוא האבן, תנפץ את המלכויות. לכאורה, ממש ספירה לעמוד הקודם. לא? לא זה. כי בעמוד הקודם הוא אמר, המלכויות מתפרעות מאליהן. אמר, המלכויות מוגבלות, הן מתפרעות מאליהן. כי החומר דבק בו העדר. פה הוא אומר, בא יעקב אבינו. ביעקב אבינו, הוא מכה את הרגל של המלכויות. וכיוון שהוא מכה את הרגל של המלכויות, הרגל דבק בו העדר, אומר המהר"ל, כי הרגל זה שייך אל הקצה של האדם, זה ביוסף בעמודה שמאלית פה, לפני המדרש של הילקוט שמעוני, של פרה אדומה. לפני המדרש של הילקוט של פרה אדומה, אז הוא אומר, כי הרגל דבק בו העדר, כמו שביארנו גם כן במקום אחר, כי בכל מקום אמר שהרגל דבק בו העדר, והבין דברים אלו מאוד, ואז המהר"ל אמר, משם רואה אבן ישראל, האבן מכה, והאבן מכה, והאבן ננצח את ארבע מלכויות. אז זה לכאורה ממש סתירה חזיתית. כי למעלה אמרת, זה המלכויות, זה עדר. פה אתה אומר, בא יעקב עם הכוח הגדול שלו. נכון,
זה... זה לא בא לתאר כאילו את המציאות איך שהם התחרבו לו, זה בא להגיד שכאילו, בעצם שאיכותם אל צדדים מסוימים במציאות ואצל המציאות המוגדלת, משם זה מקור חורבנה. איך זה יקרה? בפועל ברור שזה כנסת ישראל, כאילו, שהיא תפיל במהות את ה... תוכיח שזה אפס אפסים, כאילו.
כלומר, אני חושב שזה קשור למה שהזכרתי קודם במראה. שבא האבן ומכה על הרגל, ובעצם כבר כל הפסל מתמוטט. גם הברזל והחרס של הרגליים, ואחר כך גם הזהב, הכסף, הנחושת, פח, הכל מתמוטט. זאת אומרת, צריך לדעת לתת את המכות במקום הנכון. להפגיז, להשחיל את הפגז, בדיוק במרכז מסה. וכשאתה נותן למרכז מסה, אז זה, אחר כך זה פועל את הפעולה שלו. יש סדר כזה, שזה נכון, זה דבק בזה ההדר, אבל יבואו ישראל, הם יצטרכו לתת מכה אחת עם האבן, עם הפועל ואינו נפעל, אחר כך באמת זה יתברר החידלון של זה, זה יתברר האפסיות של זה, כי כמו שאמרנו שזה נכון, ההדר נמצא בתוך המציאות החומרית המוגבלת, זה זועק את האפסיות, המציאות האפסית היא זועקת מכל פינה, אבל צריך שיבוא חומר, רוח מאוד גדולה, שהיא פועלת ולא נפעלת, וייתן את המכה. וכשייתן את המכה, מה זה?
תמיד, כן, שאם יעלו מהים, אז הם
יחו ויחו. נכון, ויש לפעמים שאתה אומר, אתה היה אפשר לצייר שההדר דבק במכנה, זה מתפורר מעצמו. היה אפשר להדר דבק בהם, אני אשתמש, אני חושב שדברים דומים של הרב על המלחמה באוג מלך הבשן. שהוא בא קרטוע כדי לזרוק על הזה, נכון? ובאו הנמלים, אתה זוכר את זה, באו הנמלים, אוכלים את ההר, ההר נפל לו על הצוואר וזה, בא משה רבנו, מכת גרזן אחת, הפיל. יש לפעמים שאתה רואה כאילו בניין אימפריה אדירה, 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 אדירה.
זה גם כן
ברגל. מה זה?
גם
שם ברגל, נכון. יש לפעמים שאתה רואה בניין אימפריה אדיר, 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 אדיר. זה הכל זה בניין קלפים. אתה נותן מכה אחת במקום הנכון, ומתברר האפיות של הבניין. זה באמת אפסי. אבל זה צריך מישהו אחד גיבור, שהוא אבן, שהוא פועל ולא נפעל, שייתן את המכה במקום הנכון. וכשהוא ייתן את המכה במקום הנכון, תתברר האפיות של הבניין. היה מאוד בולט, אני חושב, בנפילת הקומוניזם. תפשינון ב' מי היה חי? מה זה? בין כמה היית?
שלוש,
טוב. אז אנחנו היינו בתור נערים, הלכנו להפגין נגד רוסיה, זה היה ההפגנות שלנו, נגד רוסיה, לשחרר את הילדים הכלואים לרוסיה. ורוסיה זה הייתה נדמה בעולם, כאילו זה אימפריה אדירה, אדירה. זה היה מסך ברזל, לא ידעו הרבה מעבר מה שקורה. אז היה נראה כזה אימפריה אדירה, מפעלים אדירים, וזה, ורוסיה מדי פעם היו משחררים כל מיני סרטונים של פעם, שאתה אומר, נוסע איזה אוטו בתוך המפעל של הפלדה שלהם, והוא נוסע בתוך מפעל הפלדה, ונוסע, 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 והמפעל לא נגמר, והוא נוסע, והוא נוסע, והמכונות פלדה ענקיות, ואני לא אפרח, ככה זה. באו כמה אנשים, ונתנו מכה, ופתאום התברר שזה הכל ריק היה. הכל ריק. לא היה לא אוכל, לא היה לא מדע, לא היה לא התפתחות, לא היה לא עולם נפשי עשיר, לא היה כלום. לא היה כלום. לא היה כלום. הכל גם... היה צריך כמה גיבורים כאלה של אסירי ציון ועוד כמה שיחד איתם נתנו מכה וזהו, הכל התברר לך שזה בתור משהו שהוא היה חלול. אז הסדר הזה של המוגבלות פה אני חושב זה לא משהו חלול, הכוונה לתת מכה זאת אומרת להראות את המוגבלות והצמצום והקטנות של זה. זה המכה של העבד, וכשזה מראה כמה זה קטן בפני דברים אחרים, כמה העולם הנפשי מתוסבך באופן הזה, כמה העולם הזה מסלב, אז כמה העולם הזה מתוסבך, כמה זה לא נכון, מנסים לייפות את הכל, אבל בעצם יש בזה כל כך הרבה גרונות וכל כך הרבה רסונות, זה מכה אחת שהאבן תיתן. ואז יפלו המלכויות.
המלכויות לא
צריכות להיות המלכי, כאילו? אחר כך, כן. זה אנחנו הזכרנו, שארבע מלכויות, אם הדלת עומדת לבד, אז זה פיזור לכל ארבעת האיברים. אבל אם זה בהי נברא העולם הזה, אז בעצם יש לך את הדלת ואת היוד הקטנה של ה-ה, והיוד היא עומדת במרכז, שהיא עולם הבא. הנפילה שלהם זה תמיד הכנה נפילה בתור דבר שעומד מצד עצמו. לא יכול לעמוד מצד עצמו. כי כל פעם בחלומות, גם בחלום של נבוכדנצר וגם בחלום של דניאל, המלכויות עומדות לבד. הם מצטרו אותם בתור משהו לבד.
אבל גם כל הלפני כן, בעצם המערה מרחיד כמה כל מחוז בא לבנות רעיון אמיתי, כאילו. אבל עכשיו
נתאר
את כל הרקנות שלהם, אבל בסוף,
כן,
אתה בונה משהו אמיתי,
לא, יש... אני, כלומר, אני מסכים, זה שייך אל סדר כזה של מה שאמרנו, אל האות ההי. זאת אומרת, ביה השם יצרו עולמים, בהי, הי נברא עולם הזה. זאת אומרת, בנקודה המרכזית שמתפשטת באמת לארבע צדדים. ואז זה מה שהזכרנו פעמים קודמות. צריך את החוכמה האנושית, זה טוב. צריך את הגבורה, צריך את... זה הכל דברים מצורכים, אבל שמשמשים בתור דברים שמחוברים על המרכז, כן. ואומר המהר"ל, הסדר הזה שייך אל מדרגת פרה אדומה. מדרגת פרה אדומה, גם גאולת ישראל נרמזה לפרה אדומה, וגם מדרגת ארבע מלכויות היא גם כן נרמזה לפרה אדומה. הסדר הזה של פרה אדומה, אני לא יודע כל כך לבעל את הדבר הזה, כי המהר"ל אחר כך הוא רוצה לומר, שבתוך הדברים הוא אומר נכון, אחרי שתבין שזה שייך לפרה אדומה, לא יהיה לך תימה על אריכות הגלות. פה אני בעצם בכף, בעמודה ימנית, בשורה עשירית. לא יהיה לך תימה על אריכות הגלות, בפרט המלכות רבית, אל תתמה שכבר ערכו לה הימים. כי לפי גודל הכוח שיש להם, וכולי, ככה הם ארוכים. זה רק דרך אגב, הפזמון של מאו צור, נכון? כי ערכה לנו השעה. כלומר, אריכות של המלכות רבית. אומר המהר"ל, זה כבר נרמז במדרגת פרה אדומה. אז עכשיו זה פלא פלאות. כי למעלה אמרנו, אתם זוכרים שזה נרמז במדרגת הבריאה. ועכשיו אמרנו, זה נרמז במדרגת פרה אדומה. יחד עם גאולת ישראל. כלומר, יש פה מה שדיברנו בהתחלה של מצווה, נקודה כזאת שהיא יסודית, שזה זה, זה, זה חיסרון יסודי בבריאה שצריך להשלים אותו. וכל זמן שאתה לא משלים אותו, אז יש לך ארבע מלכויות, ובזה מה שהתחלנו בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, הארץ הייתה טוב ועבור וחושך בני תהום, זה ארבע מלכויות, עד רוח אלוקים אחרת על בני המים, רוח של מלך המשיח שהיא תתקן את הכל, אבל זה מונח ביסוד הבריאה שיש בו חיסרון. ומה יתקן את החיסרון? פרה אדומה. מה שיתקן את החיסרון זה בדרגת פרה אדומה. אומר המהר"ל, פרה אדומה זה לא חיסרון שאתה יכול לומר, זה לא תיקון של חיסרון שאתה יכול לומר, אני מבין אותו בשכל. כי אז כל הסדר של פרה אדומה זה סדר מופלא. אטומת המוות, ושאול שאוסף ספר הפרה הוא דווקא מתאמה ולא טעור. טוב, אז כל החוקות שנמצאים בפרה אדומה, זה הכל מראה לך, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כלומר, אומר המהר"ל, זה הכל מראה לך שהחסרונות האלה, אם אני משלים את מההתחלה, זה טבוע ביסוד הבריאה, וכדי לתקן את זה, צריכה הבריאה לעבור תיקון מאוד שורשי, מאוד עמוק, מאוד יסודי, עד מדרגת פרה אדומה. אז אומר המהר"ל, אל תתמה על האריכות הזאת, כי אנחנו באמת צריכים פרה אדומה כדי לתקן את החיסרון הזה של שיש במלכויות, את החיסרון הזה שהעולם הזה נשלט על ידי ארבע מלכויות שהן שולטות בעולם. ואז צריך באמת את... לכן באמת יש בזה מדרגה מאוד ארוכה. אז לכן ארבע מלכויות נרמזות בפרה אדומה, וגם מדרגת גאולת ישראל נרמזת בפרה אדומה, כי באמת גאולת ישראל שייכת למדרגת הפרה. כלומר, שלים רק את זה, אומר המהר"ל בוורגן, לא נקום, נכון? כי פרה אדומה זה בעצם אומר שגם החומר הוא נהיה כלי ראוי לקבל את ההערה הרוחנית בצורה שלמה. כי פרה אדומה, תיקון המוות, זה בעצם אומר ככה. למה יש מוות בעולם? כי החומר הוא כלי מאוד מוגבל. הרוח רוצה להחיות את החומר, הרוח היא בלתי גבולית. החומר הוא גבולי, הוא לא יכול לקבל את המדרגה של הרוח. בגלל שלא יכול לגבל את המדרגה של הרוח, נפרדים החומר והרוח, והרוח נתקלה. הרוח עולה לשורשה, והחומר
נתקלה.
זה אטומת מת. יקום האדם בתחילת המתים, ייבנה בצורה מחודשת, טוב זה לא עכשיו, הוא צריך לעמוד בגלל החיים וזה, אבל יקום האדם בתחילת המתים, זה סדר הזה של טומאת, של התיקון של פרה אדומה, של הסרת טומאת המוות, ויהיה סדר כזה שגם הגוף, גם הכלי, יוכל לקבל את המדרגה הרוחנית במילואה. ולא יהיה חוסר הרמוניה, חוסר התאמה בין הכלי לבין האור של ישראל. אז לא יהיה חסר הרמוניה בין המדרגה של הופעת ישראל לבין המדרגה של מה שדלת מלכויות צריכות לשמש בעולם. אז יהיה לך סדר מופלא שמדרגתם של ישראל נשאפת אל התיקון של פרה אדומה. וגם האומות יש להם בחינת הכלי, גם הם יתוקנו במדרגת פרה אדומה. אז נרמז לך, אומר המהר"ל, גם האור של ישראל נרמז לך לפרה אדומה, וגם תיקון הכלי של האומות נרמז לך לפרה אדומה. לכן אומר המהר"ל, זה תיקון ארוך. ואל תחשוב שתתקן את זה רק אם אתה תלמד ספר מרן מפראג וכל המצוות של הספר. זה צריך עכשיו לתקן, להיות במדרגה הזאת של תיקון הזה של השלמות של פרה אדומה. נכון? זה מה שאומר פה כל עמוד כף. הוא אומר שלכן אל תטמע על האריכות הגלות וכולי. אני חושב שפה רק הוא אומר... אחרי הפסוק ביחזקאל, זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, והנה ביטול אלו דל מלכויות וחזרת מלכות ישראל. זאת אומרת, שני הדברים האלה, גם ביטול דל מלכויות וגם חזרת מלכות ישראל, נרמז דווקא מצד פרה אדומה, כי ביטול דל מלכויות הוא מדרגה עליונה מאוד, שיהיה בטל כוח מלכויות שיהיו מושלים עליהם בעולם, ויהיה הפסדם בא ממקום עליון. וכן חזרת מלכות ישראל למקומה, הוא בא ממדרגה עליונה מאוד. אז אני רוצה רגע לומר שתי הערות. אחת על חנוכה, הוא אומר חזרת מלכות ישראל למקומה, נדמה לי שהוא מכוון לומר משהו מסביר בנצח, ששבעה דברים מחוסים מעינו של אדם. אחד זה מתי תחזור מלכות בדוד, והשני זה מלכות רביעית מתי תיפול. שזה דברים שמחוסים מבני אדם, כי זה כמו שפרה אדומה מחוסה מבני אדם. אז המערה מתקרה, מתי תחזור מלכות בדוד, מלכות רביעית מתי תיפול. זה מחוסים מבני אדם. ולפי זה אני רק רוצה להעיר משהו שקשור עלינו, חנוכה. בחנוכה חזרה מלכות. זה לא מלכות בדוד. זה לא מדרגת מלכות בדוד. חזרה מלכות לכהנים. נכון, זה גם לא מלכות רביעית, נכון. אבל אני אומר, זה גם לא חזרה מלכות בדוד, כי גם... הגמרא אומרת שני הדברים, הגמרא בפסחים אומרת, מחוסים, גם מלכות רביעית מתי תיפול וגם מלכות בית דוד מתי תחזור. חנוכה באמת לא חזרה מלכות בית דוד. זה מאוד מדוקדק פה הדבר הזה. טוב. עד כאן, הרב ארטמן עשה פה משהו מאוד נועז עשה פה. עד עמוד כף בעמודה שמאלית, שתי מילים האחרונות בעמודה שמאלית, והתבאר כי מלכות יוון, הוא עשה עד כאן חלק א'. 100 מילים, כלומר, באור עניין ד' מלכויות. זה נכון הדבר הזה. הוא עשה 100 מילים, מתבאר כי מלכות יוון הוא מוכן להתנגד לישראל מה שיש להם תורה מצוות אלוקיים. מי כאן הוא עשה? חלק ב'. מי כאן? חנוכה.
כי הרב רוצה להגיד שכל זה חנוכה.
נכון, אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, מה שראינו למעלה על מלכות יוון זה הגבורך בארבע מלכויות. זה גם כמובן היסודות קצת יחזרו פה. אבל הוא עשה עד כאן חלק א', מכאן חלק ב', טוב, לא יודע קצת ש... זה, מצד התוכן זה נכון, אבל לא יודע, אני צריך לשלוח יד בתוך ה... הוא לא...
אני מביא פה את הרן משהו שהמלכות לא חזרה, אבל לא מלכות זה...
המלכה חזרה מלכות, זה ברור שזה הכהנים.
כן.
שזה הכהנים.
ואני צריך לסיים פרק י"ח.
וכבר רואה הרב נריה, צריך לצדיק לברכה. והיוצאת שלו עוד מעט. אז היה איזה טרנד כזה מטופש. מצאו ספר טעמי המנהגים, ושם היה הקושייה של כל הדוקטורים המחוקמים למיניהם, למה אין הלכות חנוכה במשנה?
רבי יהודה הנשיא,
הוא היה מלכות בדוד. הם היו כהנים. הם היו כהנים, הוא כעס עליהם, למה לא נתנו מלכות בדוד? כי הם לא נתנו מלכות בדוד, זה היה משפחה שלו, לקחו למשפחה שלו, לא הכניס אותם למשנה.
זה כתוב איפה? בטעמי המנהגים?
זה ספר שכתוב בטעמי המנהגים, שזה היה אחד רופא בהונגריה לפני זה, שליקט כל מיני ליקוטים וכל מיני דברים, ועושים עוד כל מיני דברים שזה נותן משלו. כן, אז לרב נריה, לרב מוישה צבי נריה, אני מבקש ממוישה צבי שיביא לנו את הקונטרס הזה. יש לי את זה הבית, את הקונטרס לי, אבל ברגע אתה בקונטרס לי, יש שלוש צדדים, שזה בכלל לא הגיוני, זה לא מתחיל הדבר הזה, ולא זה, שלהראות איך זה בכלל לא מתחיל כל החשבון, מאוד יפה, מאוד מהיר, פשוט כזה, מאוד... טוב, בסדר, עכשיו לא החשבון שלנו, אם נתחיל בזה, זה לא נגמור.
למה בזכות הרמב"ם, כי גם אם 206 שנה האלה שחזר מלכות דוד דוד,
זה לא היה מלכות בדוד.
באמת, גם אם זה היה מלכות בדוד, זה לא סוד שזה לא נזכר, לא, אני לא יודע מתי היא תבוא, יכול להיות שהיא תבוא פשוט,
לא? כן, לא, אבל אם זה אומר לך, תדע לך, מלכות בדוד זה מעלה אלוקית נסתרת, זה מרגע לנחום פרה אדומה. אם זה היה, כן, זה שייך אל התיקון השלם יותר. טוב, אז עכשיו אנחנו חוזרים לזה, אנחנו חוזרים עכשיו לענייני חנוכה. אז הנקודה היסודית שאמר לנו אמרה למעלה, ופה הוא מרחיב אותה בצורה מאוד מופלאה, אמר לנו אמרה למעלה, ההתנגדות של יוון זה פסגת החוכמה האנושית לעומת מדרגת החוכמה האלוקית, נכון? זה היה שתי המדרגות שאמר למעלה. הוא אומר, לכן הוא אומר, הסוגיה הייתה תורה ומקדש. תורה הכוונה תורה שמיימית, ומדרגת המקדש, שגם המקדש יש את השראת השכינה המיוחדת של מדרגת המקדש. אומר המהר"ל, שני הדברים האלה מחוברים. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך. כלומר, אי אפשר להגיע לחלק שלנו בתורה בלי מדרגת המקדש. אי אפשר להגיע. מה זה?
זה מחובר גם בהגדתה עם אורדוס רובטה. שאורדוס עבר את לא במותה, הוא שואל אותו, איך אני יכול לתקן? אתה אומר לו...
יש לי נוח של עולם, זה החכמים, מקדש ותורה. מקדש בסדר כזה של תורה. אבל זה פלא פלאות. אני רוצה להתאים את הדברים, ומה שהרב הרבה פעמים כותב בהתחלת תגרות א', הוא באת אל הכהן או אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אומר הרב, שופט אני מבין מה זה? מה זה קשור לבוא אל הכהן? מה זה קשור לכהן? מה, הכהן עכשיו וכיפה להם אחד דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין דין לדין, אז יש לך בין דין לדין.
ביורו, בין קודש לחול, בין תמי תאו לדיום.
אז באת אל השופט, אבל עכשיו מצד שהוא כהן?
כן.
מה זה קשור הכהן? מה זה קשור הכהן? מה, הכהן יודע, הכהן הוא דיין, הכהן הוא כהן, הוא עובד עבודה בבית המקדש.
מצורעים.
מה זה?
מצורעים.
אנחנו מצורעים, אבל אם אתה אומר שאת המי יורו בין קודש לחול, בין תמי לתאו לדיום, שזה מלאכים, נכון? לא מלאכים. מלאכי, אז אתה אומר כספתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, כי מלאכה של מצווקות הוא. אז אתה רואה שגם הכהנים מיוחדים לעובדי תורה, זה גם הגבור הזה פעולתו, ולא משנה, זה הכל היה פיצוץ. זה גם, אני נזכרתי את הרב נריה, אז בכפר רואה, היה לנו בתור תלמידים, עשינו פיצוץ הזה, כי למדנו באיזה ספר אחד של איזה אפיקוריס כזה. אז גם היה אותו דבר, אחד איזה דוקטור כזה, אז מה הוא כתב? הוא אמר, יש מלא דויות ארכיאולוגיות שהכהנים הם היו אחוזים מאוד ניכרים בסנדרין. אז כמובן, אחד חושב חשיבה פוליטית דעידנה, אז הוא כתב בספר למה הם היו אחוזים ניכרים, כי הכהנים זה הם שלטו על המקדש. משקלת את הדלית, על המקדש, זה היה בברנצ'ר שלהם. אז כיוון שהם שם היו נכחים, והכל היה בשליטה שלהם, הכל היה בדעה שלהם, אמרו, טוב, אם לא תשים הרבה כהנים, אפשר פה, לא תחול את הלילה לבית המקדש.
עכשיו יש לנו מישהו בדעה גם אצלנו, קוראים לו אבישי, הוא צדיק, ממש משהו מיוחד. הוא אומר לי, אני הייתי דוקטור בביקורת המקרא. כל הביקורת המקרא נשען על זה שיש, כאילו, אנחנו חברים בין אינטרסים לדמויות. כל זה, זה כאילו רבא היה לו ככה, הוא היה עשיר, הוא היה עני, ולכן הוא אמר ככה, הכל, זה מה שהם עושים.
הוא אומר, תקשיב,
לא עשינו כלום. הוא אומר לי, עכשיו אנחנו
לומדים
כל יום,
האם מבסוד, ולא עשו ולא תמיד. כן, לא יודע. קיסור, אומר הרב, שמה, ובתי לקרון על השופט, אומר הרב, השופט זה השופט התלמיד חוכם הרגיל שאנחנו מכירים. מדרגת הכהן זה באמת אחד של תלמיד חוכם שקשור לנקודה הזאת של מה שאמר הרב. שיבנה בית דרמי השבירה לימינו ותן חכנו בתורתך. שייך אל מדרגת הקדושה הנבדלת של המקדש, ומתוך זה יש לו גם סייעת הדשמה האלוקית מיוחדת בהנהגת התורה. יש לו גם סייעת הדשמה מיוחדת בהנהגת התורה. לכן היו הרבה כהנים, לכן גם היו הרבה כהנים. לכן גם תסתכלו, גם בגדול האומה יש הרבה כהנים. הרב קור כהן, החפץ חיים כהן, יש הרבה כהנים. המון כהנים יש באומה. זה סדר מופלא של הכהנים. אין אף אחד כהן. אבל בסדר. זה היה ספלייבי, נו, זה חייצי. מה זה? כן, אבל הכהנים, זה היה, אומר הרב, שמלא בזמן השמירה ימינו, זה חלקנו בתורתך. אז לכן הם נלחמים בתורה ובמקדש. שזה שני הדברים שהם שייכים באומה לסדר כזה של הופעה שבאה מלמעלה, למדרגה הזאת שבאה מלמעלה למטה. טוב, אנחנו רואים גם מזדרזים בדבר הזה. ירים נכנסים, ירים היוצאים, נכון, זה, אחרי זה, אני לא יודע את הדבר הזה, רגע, רגע. אז למה נכנסנו? רגע, רגע. כי נכנסנו, כי אמר על אומר, שמונה, נכון? מפה הוא נכנס לנו לשמונה, ואחרי זה יהיה לנו תכף רשימה שלמה של הדבר הזה. מפה המהר"ל נכנס לנו לשמונה ימים, כי אומר המהר"ל, וזה מאוד יסוד גדול, שבעה זה שייך אל השלמות שנמצאת במדרגה הטבעית, שוב, שבעה זה שייך אל השלמות שנמצאת במדרגה הטבעית, ושמונה זה שייך למעלה כזאת שנמצאת מעל מדרגת הטבע. ולכן זה נשמע למהר"ל ש... יש פה איזה זה משהו כזה, שבית שמאי אומרים כנגד הימים הנכנסים. הוא אומר, הראשון, כשהוא אומר הראשון הוא יותר במעלה, לפי בית שמאי. הוא התחלה אל הכל, כי הוא יותר במעלה, וכאילו בכוחו כל שאר הימים שבאים אחריו. כלומר, מאן דאמר כנגד הימים הנכנסים, אומר המהר"ל, הוא הולך אחרי הימים. וביום הראשון כבר גנוז כל הימים האחרים שהם מוציאים את זה. אמן דאמר השני, מה שמה אומר המהר"ל בהמשך שהוא הולך אחרי האדם, נכון? אמן דאמר כנגד היחסים הולך אחרי הימים, מה דבר הימים יוצאים? הוא אומר, האדם, האדם הוא הולך ומתעלה, האדם הולך ומתעלה, האדם הולך ומתעלה ממדרגה למדרגה, לאיזה מדרגה? שמונה, נכון?
זה כאילו ההבדל בין ראשית לאחר, כאילו, האדם מצד זה שהוא הולך ו... רק
שהוא יגיע
לסוף, הוא כאילו
יגיע הכל.
כל בדרך זה קצת... לא, זה כלום קצת. לא,
כי הוא תמיד יודע שיש לו היד של שמונה כבר מסומן לו.
כן.
היד של שמונה מסומן לו, והוא הולך איזה... אומר המהר"ל, ואם תאמר, אני אחרי הברייתא של הגמרא, וכי בשביל שנעשה לה נס בהדלקה, שלא תהיה בטלה, קושיית כל רבותינו האחרונים, הכוונה מסביר המהר"ל, מה עכשיו? הם זכו לקיים מצווה. לא בטלה להם שום מצווה. אז בגלל עכשיו שיש יהודי אחד שבניסי ניסים זכה שלהניח מזוזה לבטח הבית שלו, או שהוא היה עכשיו בעזה ולא היה לו לחם איש לביין לקידוש, ובניסי ניסים הוא מצא קידוש ועכשיו ולחם ישנה, האם בגלל זה יעשו נס על זה שאחד זכה לקבל מצווה? ניסים לא עושים, חגים לא עושים בגלל הזכות לקיים מצווה. דבר גדול, אבל חגים לא עושים בגלל הדבר הזה. אומר המהר"ל שתי תשובות שהן שייכות, אני חושב, אחת משלימה את השנייה, נכון? אומר המהר"ל, המדרגה הראשונה זה, אנחנו עשינו בגלל המדרגה הרוחנית של המלחמה על מדרגת התורה, המדרגה השנייה זה מלחמה, זה הנס ששייך למדרגת המלחמה. כלומר, יש לנו שני ניסים שעליהם נקבע באמת. הראשון זה באמת נס מופשט. נס מופשט, שהמהר"ל אומר על זה, לכן אני, לפי המדרגה הזאת, אני יותר מסביר לך למה קבעו את הנס בנרות.
התירוץ הראשון,
יש פה חשבון על מלחמה רוחנית. על מלחמה ששורשה המדרגה הרוחנית של התורה. אז זה לא על קיום מצווה, אלא על סדר כזה של מלחמה רוחנית.
מצווה
היא נציג, וזה שקבעו את זה במצווה של נר, זה לא בגלל הנר. זה בגלל מדרגת התורה, זה בגלל מדרגה של התורה. ועוד הוא אומר שהיו מנצחים את היוונים. וזה אמר על המפורסם, אז מה זה עכשיו קשור להדליק נרות ומה זה קשור לנורה? אם אתה אומר היו מנצחים היוונים, תעשה יום עצמאות. מה אתה מדליק חנוכיות? אני כמעט הלכתי לסיים עצרות עם מנגל, אבל לא יודע, זה בטח יתבטל שנה הבאה, זה כבר יתבטל. לא, כי לא קשור מנגל יום עצמאות. אז תעשה יום עצמאות, אל תעשה עכשיו נר חנוכה של החנוכיה. כן, אומר המהר"ל, אבל זה לא, רצו להגיד שזה לא ניצחון טבעי. רצו להגיד שזה סדר גדול של ניצחון אלוקי. ולכן אני מאוד רוצה מאוד לחבר את המדרגה הראשונה עם השנייה ביחד. כלומר, להגיד שהמדרגה הזאת היא ניצחון רוחני אלוקי, ולכן עשו סדר כזה שאתה אומר על מדרגת הניצחון הגשמי, תעבו להדליק נר רוחני. בגלל הניצחון הגשמי, אמרו כן, אבל איך נציין את זה שהניצחון הזה זה לא עם עצמאות? זה ניצחון של חנוכה, זה ניצחון של המקדש, מה זה?
זה שלא מדליקים פעם אחת בשביל מספח השם, כפי שתי תירוצים. או שהמלחמה הייתה כללית על כל עמוד התורה כאילו, או על ניצחון המלחמה כאילו.
כן,
כלומר... זה לא בגלל פעם השם.
נכון, נכון, ונספח השמן זה רק הדבר שזה דרכו התבטא. זה יכול להיות שלא במקרה, נגיד אמר אחר כך, תורה אור, המנורה היא מהירה וכו', אז לכן זה דווקא התבטא בדבר הזה. למה? כי אתה מביא אותנו, אני חושב, לנקודה הבאה, אם אנחנו רגע מדלגים על כל הגימטריות, על היכל ויוון, כי שמן. מדרגת השמן שייכת אל עניין החוכמה.
לא
תראו שפושט בבית השמן. מה זה? כן, בטח. מדרגת השמן שייכת למעלת החוכמה, ובצד הזה, שהיה לנו פח, שנמצא בחותמו של כהן גדול. ואז המהר"ל מאיר פה, נכון? כאילו, אחרי זה המהר"ל בסוף, בעמוד כ"ג, הוא מחבר את כל הדברים ביחד. הוא אומר, יש לנו נס חנוכה שהוא 8 ימים. הטבעי זה 7, המדרגה הרוחנית היא שייכת אל ה8. לכן מילה, נכון, שייכת אל ה8, אדם ערל 7 ימים, זה שייך אל מדרגת הטבע. אהרון בקודש הקודשים, מה שבזאת יבוא אני לקודש בזכות המילה, זה שייך אל המדרגה הזאת שבזכות המילה, בזכות השמיני הוא בא לקודש הקודשים. תורה, אומר המהר"ל, ניתנה ביום ה-50, השבוע השמיני, מדרגה של השבוע השמיני. אומר המהר"ל, וזה הפלא פלאות, במנורה עצמה היו 7 קנים. שמת לב שהוא אומר, אהרון זה מלשון אור, שהוא מיוחד. אהרון זה אור. אהרון מאיר לעולם, התורה מאירה לעולם. זה השמיני, אבל אז זה משהו מופלא מאוד. כי אז המהר"ל אומר, תדע לך, האור של השמיני הוא בא מהארון של קודש הקודשים. כלומר, אומר לך המהר"ל, זה פלא, הוא אומר לך, הפח קטן היה מונח בחותמו של כהן גדול. כהן גדול שייך למדרגת קודש הקודשים. זאת אומרת, אומר לך המהר"ל, אני אפילו אף פעם לא שמתי לב לזה בעוצמה הזאת. החנוכיה לא שייכת למנורה של המקדש. החנוכיה של ה8 שייכת למדרגת קודש הקודשים, של האור של ה8. לכן זה נמצא במדרגה של כהן גדול. זה לא שייך אל האור של הזה, זה שייך אל המדרגה העליונה. נכון? וזה פלא פלאות הדבר הזה. טוב, איכל וזה, זה גימטריות, זה מאוד דברים חביבים הדבר הזה, אבל אנחנו...
זה שירה עדיין כאילו האור
הזה? המנורה, המנורה. המנורה ביחס לכל מיני בקודש הקודשים זה שייך לבטא את המדרגה של השם ביחס אל ה8.
האחד בכלל, לא? הוא מחזר את השם כל
אחד. כן.
פשוט האחד בצורה, אני לא הצלחתי להבין את זה, כי האחד בצורה, מה זה היו את הנסתרת, כל החשבון הזה, כי האחד בצורה הרגילה, המהר"ל מדבר עליו כאילו טבע. לא יודע אם טבע, אבל הוא שייך אותו למדרגה שיוון יכולים לה.
אני חשבתי, אני לא יודע גם, לא יותר רק לסוף דעתו מה זה היהודה נזכרת, אבל יכול להיות שאני חושב שזה שייך לנקודה הזאת שבקודש הקודשים, אם זה קשור למה שאמרנו, קודש הקודשים זה המקום היחיד בבית המקדש, שהוא לא מגיע גבולות, אינו מן המידה, אינו מן המידה. בקודש הקודשים מתבאר את המעלה,
לא, זה
גם יהודה
ימות, לא, יותר חשבון שמה.
לא, במשכן זה 10, במקדש זה 20-20. אבל זה יחד עם הכנפיים, זה אמור להיות שלושי,
פיצור. הגובה זה יו, ארון והכפורת זה יו.
כן, ארון והכפורת זה יו. טוב, ומתוך זה, אני רק נקודה האחרונה, אני רק מעיר על הדבר הזה. המהר"ל הוא אומר, איך הוא מחשבן לנו את זה שבכ"ה בכסלו הגענו לסוף החושך, בכ"ה אלול שנברא העולם, אז זו הנקודה הממוצעת. שם נברא האור הממוצע. הגענו לקפה כסלב, אז משם האור מתחיל להתמעט, 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 להתמעט. הגענו קפה בכסלב, זה שיא החושך, ושם מתחיל האור להעיר. אומר המהר"ל. כיוון ששם מתחיל האור להעיר, זה מאוד מתאים אל המציאות הזאת של האור של חנוכה. למה זה קשור לכל החשבון שלנו? למה זה שייך? זה לכאורה איזה סדר טבעי. דרך אגב, יש לי דגמרה בעבודה זרה כזאת, שתמיד מזכירים אותה, אני לא זוכר באיזה דף זה, שהאדם הראשון גם הקריב קורבן בכ"ה כסלו. לא, שם לא כתוב כ"ה כסלו. כתוב בסוף התקופה, מה הכוונה? האדם הראשון גם ראה שתקופת תשרי מתמעט. אמר העולם הולך נגמר. התחיל האור חזרה, להיות חזרה, היום להתרחל.
זה כתוב על ערב שבת.
זה הלילה לזה. שמח אדם הראשון,
שהוא חטא, ואז כאילו נכנסה השבת לתחיל החושך, ואז הוא פחד, ואז הוא, כן, בשבת הוא הקריב, שאור מתחיל להפריס.
לא, אני לא מדבר על שבת, אני מדבר על כ"ה כסלו.
יש עוד מדרש.
גמרא בעבודה זרה. גמרא בעבודה זרה. גמרא בעבודה זרה. אתה מתפלא על עצמך, אתה לא זוכר בדף יומי.
מה?
גמרא בעבודה זרה. מה לא הגעת עדיין? בסבב הקודם. לא, לא משנה. בסדר. הסדר, הסדר הזה, אז למה זה קשור כל החשבון שלנו?
מה זה מיעוט הלאות?
החורף, הלילה והיום.
פיזיק.
יש ימים שווים, כן, יש זמנים שווים, ויש זמנים שהיום, היום זה, אז גם כתוב לו עמד עזרה, הוא ראה שהלילה נהיה ארוך, היום נהיה קצר. אמר, זהו, השמש נכבד, המציאות שלו בעולם נכבד. הגיע קפה כסלו, היום מתחיל להתארך, היום מתחיל להתארך, שדם הראשון שמח בזה. לא זוכר איפה גמרא שזה עבד עזרה. מה זה?
הוא
צריך
להגיד איזה פרק תהילים, לא?
כן, אני חושב. פרק
תהילים,
כן. אז למה זה כל, למה כל זה קשור אלינו? למה כל זה קשור אלינו? אני חושב. מה אתה אומר?
כמו בית שמאי קצת, תשמע כזה, שהכל תמון בהתחלה
כזה. נראה איזה גם בתוך הטבע, כאילו בסוף, נראה כאילו מדרגת הטבע, זה מה שיכול להיות בשני עצמו. אני
אתגלה
שגם
בנגד
הטבע מה שמחיה
אותה זה הנקודה. כלומר, אז הייתי רק מנסח את זה ככה. אם הטבע הוא רק עומד בשני עצמו, זה בדיוק מתאים לנקודה שהטבע הולך ופוחץ. כי החומר הוא בעל כליון. אז זה בדיוק מתאים לזה שזה הולך ופוחץ, הולך ופוחץ, הולך ופוחץ. זה לא הולך ופוחץ. יש לזה התחדשות. מאיפה ההתחדשות של זה? זה מתוך חור עליון. זה חשבון. טוב, זה טלפלאות. כל השלוש שערות ההלכתיות זה אנחנו... כל אחד ילמד בשני עצמו, אמרנו. כן. אז בעצם אנחנו שבוע הבא משתדלים לסיים. רגע, אבל שבוע הבא, תגיד לי רגע, אולי הוא שכח אותי עם הקציונרים? הוא בונה עליי חיים שבוע הבא?
בטח, הוא בונה...
הוא לא שוכח חיים.
הוא לא שוכח.
חיים זה אחרי של הקציונרים, הוא תשמוד כי... ורמי אלול, הוא כבר יושב עליי, שאני, אז הסכמתי לפני חנוכה.
אז יש
שני הרבה. הוא רוצה לשקר, ירחיק כדותו, אמרתי, עד חנוכה, בטח יקרה איזה משהו, אני לא יודע, אם
זה... רבי אדם, מה גילגל?
לא, זה, אז טוב, זה. אז אולי שבוע הבא ביום שני. אני לא יודע
את זה.
מתי?
מתי?
ארבע.
זה ארבע.
אבל איך הרב מגיע לגמרי
מוגלם? כן. ומגילים זה, 11?
11:30.
11:30. לא, 11:30 הגיונאים. אז נראה. טוב, נראה, נשאר את הרמאפיה. אני רוצה לדבר איתך.
אולי
עכשיו
אני
מסיבה סנוכה,
אבל שיום, מסיבה
סנוכה. יכול להיות. זה יחתו לך. יכול להיות. היה ראוי. טוב. בבקשה.
מה היה? למה
יש פה חזיון
של דניאל. איפה,
למה?
נראה לך פה
באיזה חלק של הסיפור שלו ביוון. מהצוף שלו. לא, אני חושב שהנראה לך חשוב לו קודם כל להסביר לך על ארבע מלכויות. כלומר, תדע לך שמלכות יוון זה בחינה אחת מתוך השלוש שזה הארבע. תדע לך שמלכויות זה עניין שלטון. כי זה הסדר הזה של החזיון של דניאל ושנוכל נצל. אז המלכויות זה עניין שלטון. מלכות יוון היא אחת מתוך ארבע, בודדתי לך אותה על עניין החוכמה, מתוך זה, עכשיו בוא נתחיל יוון. אבל זה סדר מאוד מופלא, שאני אומר, אתה רואה כאילו, ההיסטוריה כולה, אתה רואה תוכנית היסטורית פה, כלומר, כל אומה היא מוציאה לפועל איזו בחינה אחת, והבחינה הזאת היא נלחמת, וזה יהיה התיקון של הכל. של מה שלמדנו היום, כאילו התיקון של הכל, שהכל יתוקן והכל יחובר לה.
זה לא חנוכה,
זה
לא בחנוכה.
לא, זה לעתיד לבוא. ובחנוכה צעדנו צעד גדול לעתיד לבוא, כי התגברנו על המלכות שלישית.
זה לא לדייק אותנו.
כן.
אז מה עצמך בחנוכה שהפנו את עיקר המלכות? כי בתוך נשאר ממנה, אם
אנחנו הגיעים גם היום, לא? נשאר ממנה. וכמובן גם היום, כשזה נשאר ממנה קרנה, אנחנו צריכים לעשות מאמץ לצרף אותה בצורה טובה אל מדרגת מלכות ישראל.
אני אומר, אבל כאילו, מלכות ידון לא נפלה, כאילו, או שבגלל שמלכות, זה בגלל שמלכות ידון מורכבת מכולם היא לא נפלה, או שבגלל שבאמת נשאר ממנה...
מלכות יוון, מה עכשיו, מה זה יוון? מדינה נכשלת בקצה הים התיכון. אני אומר, מה זה? זה מדינה שלא נשאר ממנה כלום.
זה שאנחנו חוגגים על זה, זה לא מראה כאילו שזה, כאילו, זה לא שייך
למדינה? לא, זה שייך, אני חושב, על סדר כזה שאתה אומר, כשאנחנו התגברנו, אז אנחנו באמת זכינו במדרגה אלוקית, שיש לנו יכולת להתגבר על המדרגה.
לא, לא.
תודה ונתחזק.
איך אתה תקושה שלך? אני יודעת תקושה של הרב על השני, שלי...
ואין כאילו מעבדים, מעבדים שבאמת, אם זכו ככה, אם זכו ככה.
ישראל הם?
אם זכו ישראל לעלות, אז באמת הם יגיעו למלכות אדום לעבד. ואם לא זכו, אז הם מעצמם, כיוון שזה צריך להשמיד בעולם. וככה אני גם נשמע במרצון שלו, סוף סוף כאילו גם מגשמית להתאבד. כאילו הוא מדגיש את זה, שישראל, סוף סוף גם מגשמית להתאבד.
וכן, ככה זה מדויק לך בלשון?
הוא פחות מ... מכל מקום את השמיות הזה כמו שוקט לגבור כמו שאמרנו.
עד כאן זה כשלפני שהוא אמר, לפני שהוא הביא את זה. אתה אומר, מכל מקום.
וכך הוא אומר, אם אין לי ישראל מעצמה אלוקית את דלת, אין ישראל חולים, כמו שכל הגור זה, כי זה לא לגור לנו. כל מקום, זה שמי מצד עצמו יש לו כסף גור כמו שאמרנו. מה זה כמו שאמרנו באמת?
לא, כן, כמו עורך החיה אל האדם. החיה כוחה מצד גופה, לא מצד השכל שבא.
למה לא הוזכר מצרים וישמעאל באמת פעם זה?
שזה לא עושים את זה, זה פרס.
ישמעאל זה פרס כאילו.
ככה הוא נוטה יותר לתירוץ לזה.
מעניין שזה גם היום פרסים זה כאילו.
מצרים זה חשבון לפני מלכות ישראל.
ואז כאילו מה?
זה לא, ארבע מלכויות זה אלה שלקחו את המלכות מישראל.
כאילו אחרי שיש ישראל על הבמה?
כן.
אז הם כאילו מתמודדים.
אני לא יודע.
לא, כי פרה אדומה.
כי אני חושב מכל מקום יש לו מצד עצמו. טוב, זאת אומרת, איך מאמינים מכל מקום.
לא, שאלה לבד, למה מכל מקום?
לא, חשבתי אומר.
למה אדם מצד עצמו כאילו יתקלב?
כן, תחת לי למדתי, כן. אבל אתה יכול אני חשבתי שזה קשור לנקודה הזאת שאתה אומר, האבן מכה ברגל. הרגל זה מקום העדר.
אז בא... אבל אני מתכוון את זה לשני, שגם ישראל לא צריכים לגבור כל כך. כי לא צריך להקים את כל קומת האדם של ישראל, אלא...
לא צריך ל...
להקים את כל קומת האדם של ישראל,
אלא... של ישראל?
של ישראל, כן. השכל לא צריך להיות בכל הלוויות תואר. זה שיש אותו כבר...
לא, אז הוא לא יצליח להקות. יכול להיות שבזה הוא לא יצליח
להקות. מה
הכוונה? להקות זה דומה את הכוונה, שאתה אומר, יש פה איזו מדרגה מאוד גבוהה, שהיא איזה מין צד כזה של כאילו נקרא לזה מלכות הוכחה, זה לא הוכחה, זה מדרגת חיים. הוכחה על האפסיות של האומות, ואלמי להתפרק. אלמי להתפרק. אחרי זה סתם נפרדתי את רוסיה, כי זה היה מדהים, זה כאילו פתאום המדרגה של רוסיה. ואמר, זהו, אנחנו מפסיקים להיות כזה, פח, ובפת אחת הכל קרס. בפת אחת הכל קרס. ואז גם הכל התגלה, איך זה שם, אין לו כלכלה, ולא תרבות, ולא שפה, ולא אומנות, ולא ספרות, ולא כלום. ובפת אחת זה איך שזה התגלה, הכל.
כל מה שהם חיים,
למידת
שאין ישראל,
אבל כשיש ישראל, אז... כן, אני חושב שזה זה. היום אנחנו חיים במציאות. מאוד חריפה. אנשים בעולם לא מאושרים, לא שמחים, מלאי חרדות, מלאי פחדים. אין להם זה. העולם לא נמצא במצב טוב. העולם לא נמצא במצב טוב. אנחנו נעשות חריגה. אנחנו אחד במדד העושר, הרבה 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 למעלה מכל
המושר. מושר באלף כאילו.
כן, זה לשמחה. הרבה יותר מכל האלף. עוד שכל הזמן אומרים, כי המצב הכלכלי בישראל זה גרוע, זה גרוע, זה גרוע. ואצל העמים זה המצב הכלכלי כאילו הרבה יותר טוב. אז אומרים, כן, אחד באיחוד אירופי, הוא בא לרופא משפחה, אתה אומר לו, אני לא מתחבר לאף שלי. לא, תעבור כך, תעשה ניתוח באף, תקטין, תרדיל, תעשה שאתה רוצה, תעשה... כאילו זה... זה נעלה, יש לנו די כסף, אז לא יודעים מה לעשות איתו. אבל אין, זה מדרגת החיים הכללית, היא לא שמחה. כל הזמן מנסים לעשות צמח, ולעשות לגרות הנפש, אם זה דברים, כן, זה הגויים אומרים. זה ספרים של הגויים. ספרים של הגויים. רב רבי אברהם, תשמע, אתה תגשש, תעשה לי טובה, תגשש את סדך קרום לוקר. אפשר טוב, מי נגיד השבוע הבא?